כל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-9393. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למנדי אור, לאשר גרייבר שאיתנו באולפן, ואנחנו רוצים לגעת בסוגיית הפחדים של הנערים. דיברנו בעבר על פחדים של ילדים, הפעם נרצה לגעת על הפחדים של גילאים מעט מבוגרים יותר, של נערים. נער שפוחד זה דבר נורמלי, פחד מלהיכשל בלימודים, פחד שלא ימצא חברים, פחד שלא תהיה לו מערכת יחסים בין הורים לבינו בצורה פתוחה, שבה הוא מרגיש בנוח להביע את הפחדים שלו. בדרך כלל, אם הוא מרגיש שהוא יכול לספר את הפחדים שלו, אפילו שהוא לא מספר, עצם זה שהוא מרגיש שהוא יכול לספר, זה כבר מבחינתו מקום מפלט, זו כבר הרגשה טובה. חשוב גם לא לזלזל בפחדים של הנער. כלומר, לומר לו משפטים כמו, אתה סתם מגזים, זה דבר לא יעיל. גם לא לומר לו, אתה מגזים בבעיות, לא לומר לו, אתה סתם ביישן. למה? מכיוון שכשאדם אומר את זה לנער, הוא לא מקבל אותו. הוא שופט אותו, והנער הוא עצמו מספיק סובל מהבעיה, מהפחדים, שהוא שופט את עצמו. אנחנו ההורים רוצים שהוא יהיה יותר משוחרר. אנחנו ההורים רוצים שהוא יהיה יותר חופשי. אז חשוב שהוא עצמו ישפוט את עצמו בצורה פחות חמורה. הוא שופט את עצמו בצורה חמורה מדי. לדוגמה, יכול להיות שהוא אומר לעצמו מילים כמו, ואם לא יקבלו מה שאני אומר, ואם יזלזלו בי. הוא מפחד מזה. הוא שופט את עצמו. הוא שופט את המציאות. הוא מבקר את עצמו. ואם ההורים מוסיפים מלח על הפצעים, וגם הם מוסיפים ואומרים, תפסיק לפחד, תתחיל ליצור קשר עם חברים וכדומה. לא רק שההורים לא מקדמים אותו, הם גם מעצימים את הביקורתיות שלו כלפי עצמו. הם מעצימים את הפחדים שלו. תוסיפו לכך שהנער מרגיש רגשות אשמה. אחד הנזקים הגדולים שלצערנו, דמויות סמכותיות, לא פעם אלה ההורים, יכולים לעשות לילדים שלהם, זה רגשות אשמה. כי בחיים אין שמחה כהתרת הספקות. להורים יש יכולת לערער את הביטחון של הילדים על ידי רגשות אשמם. זה אחד הנזקים הגדולים ביותר שיכולים הורים לעשות לילדים. יותר גרוע מכך, הם לפעמים לא מודעים שהם עושים את זה, או עושים כאילו הם לא מודעים שהם עושים את זה, והם מעוררים עוד ועוד רגשות אשמם. לכן עידוד כל כך חשוב לילדים ולנערים, גם למבוגרים, כי עידוד נותן תחושה שאני עושה את הדבר הנכון, ואין שמחה כהתרת הספקות. לכן הנושא של עידוד הוא רלוונטי, חשוב כל כך. למה? כי העידוד מחזק את האדם, לא רק שנותן לו תחושה טובה לגבי עצמו, אלא שימו לב, זה מחזק את האדם, מכיוון שהאדם מרגיש שהוא עושה את הדבר הנכון, אולי לא עושה את הדבר הנכון, הוא מבולבל, הוא לא בטוח בעצמו, מה ש העידוד עושה שעוזר לאדם להרגיש שהנה, הוא השתחרר מהספקות, הוא בטוח שהוא עשה את הדבר הנכון. לכן עידוד כל כך חשוב, כל כך מקדם את האדם. לפעמים ההורים לא אומרים ביקורת, אבל הם משדרים שהם לא גאים בילד שלהם. ילדים יכולים בקלות להרגיש שעוד פעם ועוד פעם אנחנו לא מספיק טובים בעיני ההורים. כך הילד מרגיש, מה ששוב ושוב שם את הילד במקום של ספקות לגבי עצמו, מה שמחליש אותו יותר ויותר. עוד נקודה, לא לתת עצות לילדים, לנערים, אם לא ביקשו מאיתנו. אנחנו צריכים לתת לו אהדה, תמיכה, חום. אנחנו יכולים לתת לו רק את מסגרת החיים. מסגרת חיים של אהדה, של תמיכה, של חום, של הקשבה. כמובן מסגרת של יראת שמיים. ובתוך המסגרת הזו הנער והדגש, הנער יצמח, יגדל, יתפתח על כל האתגרים בחיים שלו. לפעמים היינו רוצים בטעות להחליף אותו באתגרי החיים שלו. נכון שאנחנו לא מגדירים את זה כך, אבל לא נכון. בכוונה, לפעמים הורים עושים דבר כזה, כל כך פשוט מבחינת ההורים ליצור קשרים, אנשים, כל כך פשוט להצליח במבחן, כל כך פשוט לקום בזמן, הרבה דברים נראים כל כך פשוט. אנחנו שואלים את עצמנו, למה הוא לא יכול פשוט להצליח? ואנחנו שוכחים שיש לו את הקצב שלו, יש לו את זמן ההתבשלות שלו, את הצמיחה שלו. כמובן שאנחנו אוהבים אותו, רוצים את טובתו, רוצים שהוא לא ירגיש רע, אבל מרוב שרוצים את התחושה הטובה, אנחנו יכולים להרגיש רגשות אשמה על כך שאנחנו לא הורים מספיק טובים. ובמקום שאנחנו ההורים נתמודד עם רגשות האשמה, אנחנו מעבירים את ההרגשה לילדים. אנחנו ההורים אולי מרגישים רגשות אשמה שאנחנו לא מספיק טובים, אבל אנחנו לא מצליחים להתמודד עם רגשות האשמה. אז אנחנו מעבירים, קוראים לזה השלכה, אנחנו מעבירים את ההרגשה לילדים, אנחנו גורמים להם להרגיש שהם לא מספיק טובים. אנחנו גורמים להם להרגיש שהם לא מספיק התפתחו. הם לא מספיק טובים, לא מספיק יעילים. לא משנה איך אנחנו מעבירים את המסר הזה, בצורה גלויה או ברמז. הילד מרגיש לא מספיק טוב, הוא מרגיש רגשות אשמה. בהתחלה ההורים הרגישו רגשות אשמה. הם הרגישו רגשות אשמה שאולי בגלל הילד שלא מרגיש מספיק טוב, מספיק נעים בחיים שלו, אז הם הורים רעים, לא מספיק טובים. כעת הם מעבירים את רגשות אשמה לילד הידי שהם מבקרים אותו, הידי שהם מאשימים אותו, הידי שאומרים שאתה לא טוב, אתה לא טוב בצורה זו אחרת. נלך עם הדברים צעד אחד נוסף. ההורים מרגישים רגשות אשמה שהם לא מגדלים את הילד כמו שהם רוצים. לדוגמה, ההורה מופנם והילד מוחצן. ההורה אדם שמח והילד אדם פחות. ההורה מדבר הרבה והילד פחות. ההורה מרגיש שהילד לא עם אותן תכונות שהוא חשב וצייר ותכנן שיהיה לילד שלו. למה? יש תפיסה לא נכונה להורה. הוא חושב שהילד שלו, זה מוצר שלו. ואם כך ההורה קובע שהילד צריך להיראות, לתפקד, איזה סוג ילד צריך שיהיה לו, זה הילד שלו. ואז מהמקום הזה הוא מרגיש רגשות אשמה שהוא לא מספיק הורה טוב. אבל אם והיה והתפיסה היא שהילד הוא לא שלו, אלא הילד הוא פיקדון, הוא לא מוצר. הוא לא מוצר שחייב להיות בדפוס שתכננו, הוא פיקדון שאנחנו צריכים לתת לו את מירב אמצעי החיים. את המסגרת הנכונה, את הכלים, את החום, את החיבה, בשביל שיתפתח טוב, אבל אי אפשר לחיות במקומו. בגלל שהורים מרגישים שהילד שלהם הוא המוצר שלהם, הוא לא הפיקדון שלהם. לכן הם מרגישים רגשות אשמה, שהם לא מגדלים את הילד כמו שצריך בעיניים שלהם. כמו שצריך הכוונה, כמו שהם תכננו וציירו. והיות שכך הם מרגישים רגשות אשמה, היות שכך, הם לא מצליחים להתמודד עם רגשות האשמה, אז הם מעבירים את רגשות האשמה לילדים שלהם. וזה בא בצורה של ביקורות, כל מיני אמרות שמעבירים מסרים שהילדים הם לא כמו שצריך. פתגם יפה אומר, אני לא יודע מהו סוד ההצלחה. אני יודע מהו סוד הכישלון, וזה לרצות את כולם. ואז המקום הזה, הילד הוא נמצא בדיוק במקום שכעת הזכרנו. הילד מרגיש שהוא עם רגשות אשמה, והוא לא בסדר, והוא צריך לרצות. פעם את ההורי הזה, פעם את ההורי הזה. פעם את הדמות הסמכותית הזו, ואולי זה מתחיל עם מקום טוב, שהוא צריך לרצות את הדמויות הסמכותיות. אבל אז בהדרגתיות זה עובר הלאה, והוא מרצה את החבר הזה, ואת הרבר הזה, ולמה? כי יש לו רגשות אשמה. ואז הוא מרצה עוד ועוד אנשים. אחרי פרק זמן של שנה, שנתיים, 5 או 20 שנה, הוא ירגיש שחוק. הוא כבר מרצה את כולם. הוא כבר התרגל לדפוס האופי הזה. ולמה הוא מרצה כל כך הרבה אנשים? כי הוא מרגיש רגשות אשמה, הוא מרגיש שהוא לא שלם, שהוא לא בסדר, שהוא לא טוב. איך הוא יהיה טוב? הידי כך שהוא יקבל מילה טובה, עידוד, פרגון, הידי שהוא ירצה אנשים אחרים. רגשות האשמה. היו במקור רגשות אשמה של ההורה שלא צריך להכיל את רגשות האשמה, כיוון שהוא חשב שהילד צריך להיות בדפוס מסוים. למה הוא חשב ככה? כי הוא חשב שהילד הוא המוצר שלו. ואז ההורה רגיש רגשות אשמה ולא צריך להכיל רגשית את רגשות האשמה. מה שהוא עשה זה שהוא העביר את רגשות האשמה לילד. איך הוא העביר? בצורה של ביקורת, בצורה של אמרה שאתה לא מספיק בסדר. ואז ההורה פחות מרגיש אשם. כי מי האשם שלא בסדר? לא ההורה, אלא הילד. ואז הילד מרגיש הרבה רגשות אשמה, ואז המקום הזה הוא מרצה עוד ועוד אנשים. זה התהליך, והכל מתחיל מתפיסה, האם הילד הוא פיקדון שניתן לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, או שמה הוא מוצר. נכון, בגלל האהבה הרבה שיש להורים לילדים, אז יש גם בלבול, כי אם אני כל כך אוהב אותו ולא את האחר, כנראה הוא לא סתם פיקדון, הוא גם חלק ממני. וזה נכון שהוא חלק מההורי, אבל יש מימד שהוא גם פיקדון שלנו בעיני הילד. שכך צריך להיות בעיני ההורים, שהוא פיקדון מאת הקדוש ברוך הוא. אז צריך לקבל את הפחדים של הילד, להבין שהם הגיוניים, לפי התפיסה שלו, לתמוך בו, שזה אומר לאפשר או לדבר על זה, ואם צריך, גם לעודד אותו, וכמו שאמרנו, לעודד אותו בשביל שהוא פחות ירגיש רגשות אשמה. כי הפחדים, הם מגיעים מקום שהוא לא בטוח בעצמו, הוא לא עושה את הדבר הנכון, הוא לא מספיק יעיל, הוא לא מספיק טוב. ולכן, לקבל את הפחד, לשמוע, להאזין, לא לבקר את הפחד, לא לנטרל על ידי, זה סתם שטויות, זה לא רלוונטי, לא נכון מה שאתה אומר, זה מנטרל את הנער, זה יותר רגשות אשמה, יותר אני לא בסדר, וכמה שהוא ירגיש יותר שהוא לא בסדר, הוא ירגיש פחות ביטחון, וכמה שהוא ירגיש פחות ביטחון, הוא ירגיש יותר פחד. אנחנו נצא בעזרת השם להפסקה מיד לאחריה. נמשיך עם הנושא, נמשיך גם כן עם שאלות של אחרי המאזינים בנושאים שקשורים למערכת הנישואים, מערכת המשפחה ונפש האדם. הפסקה ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום וברכה.
רציתי לשאול, אם בחור הזמן שלו עובר לאט בצורה קיצונית,
השאלה היא שהזמן עובר לאט
בצורה קיצונית, מאוד מאוד לאט.
אני לא לגמרי שומע הכל. אתה אומר שיש תקופות, יש תקופות שאתה מרגיש...
כל הזמן
אתה מרגיש שהזמן עובר לאט. הבנתי. עכשיו, זה שאתה מרגיש שהזמן עובר לאט, זה מהתקופה האחרונה, זה לפני שנה, שנתיים, מתי זה התחיל?
לפני חצי שנה.
קרה משהו לפני חצי שנה?
לא זוכר משהו ספציפי, אבל אני באופן ספציפי בחיים שעברתי הרבה דברים, אולי אחד הדברים גרם לזה.
למה אני שואל אם קרה משהו? בדרך כלל אדם שמרגיש שהזמן עובר לאט, זה אדם שמתקשה למצוא איזושהי משמעות לחיים. משמעות לא במובן המלא של המשמעות, כלומר, יש בני אדם שיש להם משמעות כזו לחיים, שהם בבוקר קיים מוקדם, הולכים לישון מאוחר, כל היום מתפקדים סביב אותה מטרה ואותה משמעות, וכמו שאומר דוד המלך בספר תהילים, שכחתי מאכול לחמי, לפעמים פספסים ארוחות, וכל כולם עסוקים רק המטרה שלהם. זה אנשים שיש להם משמעות, שהיא באמת מאוד מניעה אותם, מאוד סוחפת אותם, זה דבר טוב, אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר אפילו על משמעות מינימלית. כי בדרך כלל, בני אדם, כמה שמרגישים שיש להם יותר משמעות, הם מרגישים שהזמן עובר מהר. כמה שאדם מרגיש שאין לו משמעות, מבחינתו, הזמן עובר לאט. פוגשים את זה... אני לא שומע.
זה אותו שעון אצל כולם.
זה אותו שעון אצל כולם, אבל אתה עצמך אומר, הזמן עובר לאט, עובר מהר, זה לא בזמן, אלא זה בהרגשה. כלומר, אצלך אתה מרגיש שזה עובר מאוד לאט. יש הרבה אנשים שמרגישים שזה עובר לאט, ואני בדיוק עכשיו אתן דוגמה. השם ישמור, אנשים שאיבדו מישהו קרוב אליהם, הורים, רחמנא ליצלן, איבדו ילד שנפטר, לא פעם אחרי שנה פוגשים אותם, אומרים להם, וואו, איך הזמן עבר מהר, כבר עברה שנה. בדרך כלל זה אמרה שהם הכי לא אוהבים לשמוע, כי מבחינתם הזמן עבר מאוד מאוד לאט. אדם שכואב לו, אדם מתוסכל, בדרך כלל הזמן עובר מאוד לאט. איך אומר הפתגם העממי? סליחה?
זה תופעה נפוצה
שאנשים שלא נהנים, הזמן עובר מהר? אנשים, כן. כמו שהפתגם העממי אומר שנהנים, הזמן עובר מהר. זו הרגשה. הזמן הוא מאוד יחסי בהרגשה שלו. בזמן, זה שהוא עובר, זה נכון. זה כמו שנגיד שיש שני בני אדם שהולכים ברחוב. אחד הוא תושב המדינה, ואחד הוא לא תושב המדינה שבה הם עוברים. שני האנשים האלה עוברים ברחוב. האחד, הוא מרגיש בבית, הוא מרגיש שהוא מכיר את האנשים, הוא מרגיש בנוח. האחר, לא מרגיש בנוח. תגיד אבל רגע, שניהם באותו רחוב, שניהם באותו מדרכה גם כן. התשובה היא שזה לא משנה המציאות, זה משנה הפרשנות של המציאות. והפרשנות של המציאות, זה מרגיש בבית, וזה מרגיש מחוץ לבית. יכול להיות שזה שמרגיש מחוץ לבית אפילו מרגיש יותר טוב, מכיוון שמבחינתו זו הרגשה נהדרת, הוא פוגש אנשים חדשים, שפה חדשה, ויכול להיות שהוא מרגיש רע, או שהוא מרגיש חסר אונים. בין כך ובין כך, המציאות לבד היא לא זה שקובעת איך נרגיש, אלא הפרשנות שלנו את המציאות היא זו שקובעת איך נרגיש, כי אנחנו לא מגיבים אל המציאות. אנחנו בנויים בצורה כזו שאנחנו מגיבים אל הפרשנות שלנו למציאות. לכן גם לגבי הזמן.
מפריע לו,
הוא
הולך ברחוב,
מפריע למבטים
של אנשים,
שמסתכלו חושב... אני לא שומע, אני לא שומע טוב.
אני אומר, אם מישהו הולך ברחוב, הוא חושב שכל הזמן מסתכלים עליו, אנשים לא מעוניינים שהוא יבוא איזו, ומפריע להם הנחות שלו, איך זה מוגדר? מה, יש איזה שם לדבר הזה?
זה אדם שיש לו, קוראים לזה... בדרך כלל, אני לא יכול להתייחס בצורה מפורטת, אבל בדרך כלל זה קרוי משהו בסגנון של חרדה חברתית. יש לאדם הזה חרדה חברתית, ולכן הוא מרגיש את אי הנוחות שם ברחוב, את החשש והמחשבות שמשמרות את המצב, על ידי כך שאומרות מה יהיה ומסתכלים ואיך יגיבו, ואם אני אגיד כך, ואם אני אגיד אחרת. בטח כשאדם הזה עושה משהו לא שגרתי, אם זה, אם הוא רגיע לכת לאט פתאום הולך מהר, אם הוא רגיל הוריד את הראש, אז הוא מרים את הראש. אם הוא עכשיו התחיל לדבר עם מישהו, וישאל אותו מה השעה, אז הוא יותר יפחד, יותר יחשוש. הפחד יבוא ידי ביטוי גם ב... סליחה?
אם מישהו חושב נאמר שהוא ראש ממשלה או חבר כנסת או מדבר פה מדברים שממש לא קשורים למציאות, הוא מרגיש שממש משיח וכל מיני דברים. איך הוא צריך לבד מזה או צריך לקבל את הצורך שהוא?
הוא צריך לפנות לאיש מקצוע שיעזור לראות כמה ההשפעה של המחשבה הזו, כמה היא משפיעה על שגרת החיים שלו. וזה יכול להיות לרעתו. האדם כזה שברגעים מסוימים הוא מרגיש נהדר עם עצמו, מרגיש טוב, אבל ישנם רגעים שהוא מאבד את המציאות, הוא מרגיש שהוא ראש ממשלה, הוא יושב ראש. אז נכון שהתפקיד אולי מתפנה עוד מעט, אבל בכל אופן, לא בטוח שהוא זה שיבחר.
אבל יש פתרון
לנושא
הזה, של חרדה חברתית, או ותישארים אצל הנצח?
בדרך כלל לא חייבים נשארים אצל הנצח. אפשר לטפל בזה. לא תמיד זה משתפר ברמה של 100%, לפעמים זה משתפר ברמה של 30-40%, אבל בדרך כלל, מי שיש לו חרדה חברתית, הוא גם לא מצפה שזה ישתפר ברמה של 100%. מראש הציפייה שלו היא ברמה של 30%, 40%, 50%. יש אנשים שהייתה להם חרדה חברתית גדולה, וזה גם יצאו מזה ברמות של 100%, אבל זה לא מגיע בכל המקרים כמובן.
מה זה לרם הזה צריך להגיד לעצמו בינתיים? מה שהוא יוצא מזה? מה? יש איזה משהו שיכול לחזק אתנו?
אנחנו מדברים על החרדה החברתית?
כן.
החרדה החברתית, עצה שאני יכול לסייע בדבר, זה שבזמן שאדם מרגיש, בזמן שהוא הולך ברחוב, והוא מרגיש את החרדה ואת החשש, זה זמן שבו האדם יכול לדבר עם עצמו. מה זאת אומרת לדבר? הוא מדבר עם עצמו. מה הוא מדבר עם עצמו? אז כמו שתיארתי מקודם, מה יאמרו עליי, מה יעשו, איך יגיעו וכדומה. כשאדם נמצא בתוך החברה, הוא נמצא במעורבות רגשית גדולה מאוד. הוא נמצא בלחץ. כשאדם בלחץ, מערכת החשיבה שלו היא פועלת בצורה כזו שקשה לשלוט עליה. אדם בלחץ קשה להגיד לו תירגע, אדם בלחץ קשה להגיד לו תפסיק לחשוב בצורה שלילית, כי הוא בלחץ, מערכת החשיבה היא עובדת על מנוע חזק מאוד, שאם בשגרה לא תמיד האדם מצליח לשלוט על המחשבה שלו, אז בזמן של לחץ זה הרבה יותר קשה. אני לא אומר שזה לא אפשרי, רק אני אומר שזה הרבה יותר קשה. היות שזה הרבה יותר קשה, אחד מהדברים שטוב ויעיל לעשות, זה לא בזמן הלחץ, אלא בזמן שהוא מחוץ למגע הלחץ. מה זאת אומרת? לדוגמה, אדם שהוא יוצא לרחוב שעתיים שלוש לאחר מכן, להגיע לבית, לרשום על דף, מה כל המחשבות שעברו לי בזמן שהייתי ברחוב? אפשר גם לדמיין את זה. אני עכשיו יוצא לרחוב, ומה הרגשתי? מה עבר לי בראש באותו זמן? עבר לי בראש מה יאמרו, עבר לי בראש מה יעשו, עבר לי בראש איך יגיבו, עבר לי בראש א', ב', ג', ולרשום את כל הדברים, ולרשום את כל הפרטים, פרטי פרטים, מה הכי גרוע שיכול להיות. אחרי שרשמנו...
זה לא עוזר שאם אדם אומר בעצמו...
סליחה?
זה לא עוזר אם אדם אומר בעצמו שהוא נאמר, הוא מרגיש שהוא מסכן מספר אחד בעולם, ואין לו תקווה ושום דבר ויזוז ו...
רגע, אני תכף אתייחס לשאלה, אני רק אסיים פה את מה שאני אומר, ואני תכף אתייחס לעצה שאתה מעלה. אז אחרי שהוא רושם את כל הפרטים הכי גרוע שיכול להיות, הוא ייקח טבלה נפרדת, דף נפרד, וירשום שם מכל הפחדים שיש לי, מה יגיבו, מה יאמרו, כולם יסתכלו עליי, כולם יגיבו, כולם יצחקו, כולם יזזלו, מכל הפחדים שיש לי, כמה מהם בסוף יתקיימו במציאות. 100% מהם, 90%, 80%, 70%. כנראה שאדם יראה שהפחדים, רובם ככולם, הם היו שייכים לעולם הדמיון ולא לעולם המציאות. אבל הוא התרגל לחשוב בצורה מאוד אוטומטית, בצורה מאוד מהירה כזו.
הוא מרגיש שזה מציאות.
בדיוק, כי הוא התרגל לחשוב, הוא אף פעם לא ערער, לא עם ה', הוא לא מערער על התפיסה הזאת, עם עין. הוא לא מערער על התפיסה הזאת, הוא לא חושב פעמיים, רגע, זה נכון, זה לא נכון. זה על אוטומט, כך זה פועל, זהו מעין דעה קדומה. דעה קדומה של אדם, וזהו. עכשיו, על בסיס זה הוא פועל, על בסיס זה הוא מתפקד. עכשיו, לגבי ההצעה שאתה אומר, האם יעזור שהאדם הזה ינחם את עצמו ויאמר שהוא מסכן והוא סובל? תראה, זה מרגיע את המצפון, זה נכון. זה מרגיע את המצב, הידי כך שאתה אומר לעצמו, טוב, זה מה שנגזר עליי, ואני הולך לסבול בעולם הזה, א', ב', ג' וכו'. בדרך כלל, ואני מדבר בדרך כלל, כי כל מקרה לגופו, ויש כל כלל שיוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל אם רק הזום, היא לא מעודדת את דווח ארוך, היא כן מעודדת את דווח קצר. דווח קצר, אדם אומר, אני סובל, אבל יש איזה משמעות. מה המשמעות? אני היחיד בעולם שסובל, ואני נגזר עליי להיות אדם שסובל בעולם עם איסורים וכו'. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה נכון, מה לא נכון בהקשר הזה, אבל בכל אופן, האדם כך הוא מנחם את עצמו. ואז הוא אומר לעצמו, טוב, אז יש איזשהו סדר בעולם. יש אנשים שהם על המשקל של צדיק וטוב, לא צדיק ורע לו, אני צדיק ורע לו, או אני רק רע לו. יש אדם שרשע וטוב לו, רשע ורע לו, כל אחד והמסגרת שלו. אני מסודר, אני כבר יודע מי אני. זהו, זה הזהות שלי. זו התדמית שלי, זו הדמות שלי, זו התווית שלי בעיני עצמי. עכשיו אני מכיר את עצמי. לאדם...
אני מכיר ערך עצמי כאילו מאוד מאוד נמוך, או איך זה מוגדר, שבן אדם חושב שהוא הכי דפוק בעולם, ואין יותר דפוק ממנו, והוא פשלה, וחבל שהוא נולד, וכל מיני דברים כאלה. איך זה מוגדר כל זה?
זה ערך ירות, רגשי נחיתות, הערכה עצמית נמוכה. יש כמה...
יש פתרון לכל התחושות האלה?
כן, כן, בטח יש. יש לתחושות האלה פתרון. רק אני אומר, בגדול, ההרגשה הזאת היא לא עוזרת לאדם בדרך כלל. יש הבדל בין להרגיע את האדם לבין לעזור לאדם. זה מרגיע את האדם על ידי כך שהוא אומר עצמו, טוב, עכשיו אני מכיר את עצמי, אני סוג אדם כזה, שמה? שבכל מקרה אדם מסכן. אבל זה לא עוזר לאדם מכיוון שזה משמר את המצב, זה מקבע את המצב. הרי אני לא צריך לעשות שום שינוי בחיים שלי. אני לא צריך לקחת עכשיו איזושהי אחריות ולראות איך אני עושה שינוי. למה? כי זה אני. אז זה מרגיע את המצב, אבל זה גם מקבע את המצב. אז החיסרון... לא פעם הוא עולה על פני היתרון. החיסרון שזה מקבע את המצב, זה עולה על פני היתרון שזה מרגיע את המצב. אם אני מקשר את זה לחרדה החברתית, אז יכול להיות שהאדם הזה ברגע שהוא יתגבר ולו בקצת על החרדה החברתית, הוא כבר ירגיש טוב יותר עם עצמו. האדם כזה, לא פעם, אדם שסובל מהערכה עצמית נמוכה, זה אדם שאומר לעצמו, אם אני לא כמו הכי טוב שבטובים, אז אני כלום. וזה לא תמיד החשימה היעילה והנכונה. אדם צריך לומר לעצמו, אם אני היום טוב יותר ממי שהייתי אתמול, זה מבחינתי המקסימום שלו אני יכול להגיע. כי אדם צריך לשים דגש על המגמה ולא על ההשוואה. המגמה, מה אני היום לעומת מה הייתי אתמול, ומה אני אהיה מחר לעומת מה שאני היום, זוהי המגמה של העלייה. העיקר המגמה של האדם, העיקר שאדם הוא במגמה. ולא בהשוואה. לא בהשוואה מי אני, ביחס לא... להם וכולי, אלא מי אני ביחס למי שהייתי אתמול, או מי אני ביחס למי שאני אהיה מחר. ההתקדמות איטית והדרגתית היא זו שתעזור לאדם לשפר את כל מה שקשור לנושא הערכה העצמית, הדימוי העצמי שלו.
איך אפשר לעשות את זה? כאילו, באמת אנשים חושבים כל כך על האנשים שעוברים ברחוב, או כל אחד חושב רק על עצמו בעיקר?
אדם חושב על עצמו, יש איזו קונוטציה של אגואיזם. אדם חושב באופן טבעי על המטלות שלו, הדברים שלו, מה שהוא צריך לעשות. אדם בכלל לא בנוי לחשוב על האחרים, אבל לא בגלל שהוא אגואיסט. פשוט, יש לו את ההגבלות שלו. זה כמו שאנחנו לא מצפים שאדם בשתיים בלילה נעיר אותו ותפקד בשיא הפעילות. למה? כי יש לו את ההגבלות שלו. גם לאדם שהולך ברחוב, זה שהוא לא חושב על האחרים, זה לא בגלל אגואיזם, זה לא בגלל שהוא אגואיסט, והוא חושב רק על עצמו והוא אנוכי. באופן טבעי הוא בנוי בצורה כזו, שהוא לא יכול לחשוב על כל שאר אנשים אחרים. עד הרבה זאת תהיה ציפייה לא ריאלית, תצפות שהוא הולך ברחוב, וימר לעבודה, לפגישה או ללמוד משהו, ואז באותו זמן נגיד רגע, אבל למה הוא חושב רק על עצמו, ואם הוא יאחר או יגיע בזמן, למה הוא לא חושב על האחרים? סינור חשיבה כזו הוא לא ריאלי, הוא לא נכון. הוא גם לא יקרה אגואיסט, והוא גם לא יקרה שהוא חושב על עצמו בפן השלילי של הדברים. הוא חושב על עצמו כי הוא צריך לחשוב על עצמו, כי הוא צריך להתמקד במה שהוא צריך לעשות. פתגם יפה אומר, בגיל 20 חשבתי שכולם חושבים עליי. בגיל 40 הצלחתי להתגבר על זה, למרות שכולם חושבים עליי, הצלחתי להתגבר על זה. בגיל 60 הגעתי למסקנה שאף אחד לא חושב עליי. יואן, תראה, זו חיכה
40 שנה בשביל להגיע למסקנה.
כן, את אפשר לחסוך את זה.
איך?
הנה עכשיו, על ידי עצם הידיעה, שבגדול אנשים לא עסוקים, אז זה מה שבשביל זה הגיע הפתגם. הוא לקח לו 40 שנה, אנחנו יכולים לחסוך, עכשיו אנחנו יודעים את זה. לקח לו 40 שנה, אנחנו יכולים לחסוך את זה, ידי כך שבגדול אנחנו יותר ויותר מודעים לכך, שאנשים לא מרוע לב, הם טכנית פחות עסוקים בנו, והם עסוקים בעניינים שלהם. אני בכוונה לא אומר עסוקים בעצמם, כי זה קונוטציה שלילית מדי. וזה לא שלילי, הם עסוקים במטלות שלהם, בצרכים שלהם, במחויבויות שלהם, במטלות שלהם, במשפחה שלהם, בעבודה שלהם, בכל אחד, ומשהו יכול לעסוק. אדם הוא מוגבל, הוא לא יכול לעסוק בכולם. אדם הוא מוגבל, הוא לא יכול לעסוק באנשים אחרים יותר מדי, וזה לא מרוע לב, זה מגיע מההגבלה שהקדוש ברוך הוא ברא את זה.
ואם בן אדם עובר ברחוב, הוא מרגיש שמסתכלים עליו מאוד חזק, מה זה אומר? זה אומר שכאילו דווקא עליו מסתכלים, הוא מסתכלים על כל אחד, והוא רק יותר רגיש לזה.
הוא רק יותר רגיש. לא, גם עליו לא יותר מדי מסתכלים. מסתכלים, כי הוא עובר ברחוב, כמו כל אדם שעובר ברחוב, מסתכלים עליו, אבל לא, לא יותר מדי. אף אחד לא חושב עליו יותר מדי. אם תרצה להיות בטוח, תיקח את כל האנשים שעברו ברחוב, תלך אליהם הביתה, שעה, חצי שעה אחרי שלחו ברחוב, הם בכלל לא יזכרו אותנו. לא מרוע לב, הם פשוט לא יכולים להתרכז ויזכור את הכל. בבית שלהם, חצי שעה לאחר מכן, הם בכלל לא יזכרו אותנו.
זה יותר פנטזיות,
דמיונות,
כאילו...
דמיונות.
יש תשובה שכלית לכל הדמיונות האלה?
כן, בדיוק התרגיל שהבאנו מקודם, שאדם מגיע הביתה ועושה את שתי הטבלות שהצגנו, טבלה אחת שאומרת מה עבר לי בראש, טבלה שנייה, כמה הדברים באמת היו בשטח. זוהי התשובה ההגיונית לדמיון הזה. לגבי זה שהזמן עובר מאוד לאט, זה אדם
יש איזה פתרון?
יש איזה פתרון. אנחנו נצא להפסקה של הפסקה קטנה. מיד לאחר מכן, תוכל, מיד לאחר מכן, אם תוכל להישאר פה על הקו, תישאר על הקו, מיד לאחר מכן נמשיך עם הנושא של קצב הזמן האיטי. אנחנו דקה יוצאים, מספר דקות יוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, שלום, ערב טוב, חזרנו. כן. לגבי המאזין הקודם, אני רק נסיים את השאלה שהוא שאל, לגבי הנושא של משמעות ונושא הזמן. הנושא של המשמעות, הנושא של המשמעות והזמן, כשאדם לא פעם מרגיש שאין לו משמעות למה שהוא עושה, או אין לו משמעות בכלל בחיים, הוא מרגיש שהזמן עובר מאוד לאט. לכן, אדם שמרגיש את זה, חשוב לראות איך הוא יכול להוסיף דברים שקשורים למשמעות, למטרות, לזהות דברים שהוא אוהב לעשות בחיים. זה יכול להתחיל מתחביבים, כי בדרך כלל אדם כזה יהיה לו קשה למצוא מהר מאוד את המשמעות, לכן הזכרתי גם כן, שמקרים קיצוניים, השם ישמור, אנשים שאיבדו מישהו קרוב להם, מרגישו שהזמן עובר מאוד לאט, כי ברגע שהם מרגישו שמישהו קרוב נפטר, אז הם לא פעם מרגישים שיש כאן איזשהו ניתוק רגשי גדול מאוד בינם לבין האדם שהם איבדו, ואז המקום הזה, הם מנותקים רגשית בכלל מהרבה חוויות אחרות. בכלל, כל תהליך הדיכאון דומה לזה, שבזמן הדיכאון האדם מרגיש דיכאון, לדוגמה, איבד מקום העבודה, איבד למקום בחברה, איבד משהו. ברגע שהוא איבד משהו, אז הרגש, המוח פועל בצורה כזו שהרגש הוא מושבת. הוא מפסיק להרגיש רע, אבל הוא גם מפסיק להרגיש טוב. הוא מפסיק להרגיש רע, וכך הוא מגן על עצמו. הוא מפסיק פחות להר, פחות פחות מרגיש רע, יש לו איזושהי קהות חושים, איזושהי אדישות מסוימת, מה שעוזר לו להתמודד עם החוויה הקשה, שהוא לא מצליח לשאת אותה, להכיל אותה. רק מה שקורה זה שעם הזמן, הוא גם מפסיק להרגיש טוב, ואז מהמקום הזה נוצר כל מה שקשור לדיכאון, תחושת חוסר משמעות, כיוון שהוא מנותק רגשית מדברים שקשורים למשמעות. למה אנחנו מרגישים שאנחנו שמחים בכישלון של האדם האחר? התשובה היא, לא פעם אנחנו מפחדים מההצלחה. כלומר, אנחנו פוחדים לנסות ולהצליח. לכן אנחנו מצדיקים את עצמנו שלא כדאי לנסות, לא כדאי להתאמץ, כי בכל אופן זה לא כדאי. כך בני אדם מצדיקים את ההתנהלות שלהם. ואז הם רואים אנשים אחרים מצליחים. והם מקנים, רגע, איך הוא הצליח? יותר מכך, איך הוא הצליח להתגבר על הפחד שלו מהכישלון. ואז מהמקום הזה, זה מטריד את האדם יותר ויותר. ואז כשאדם מוצלח, מצליח כל כך, ואז פתאום הוא נכשל, הם אומרים לעצמם, האנשים האחרים ששמחים בכישלון שלו, הם אומרים לעצמם, טוב שאני זהיר, טוב שאני לא יוזם, טוב שאני לא מתאמץ יותר מדי, כי אפשר להיכשל. וכך האדם שמסתכל מהצד מצדיק את חוסר ההשקעה שלו. לכן הוא שמח בשמחת הכישלון של האדם האחר, כי בעצם הכישלון של האדם האחר מצדיק את ההתנהלות שלי, שאני זהיר מדי. אין הגדרה ברורה מה הדבר הנכון להיות, להיות כזה, להיות כזה. זה מסובך מדי לקבוע כמה אדם צריך להיות זהיר, כמה לא זהיר. זה גם לא הנושא שלנו. אבל האדם הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא שמח בכישלונו של האדם האחר. למה? כי יכול להיות שהיבט מעט יותר עמוק, הוא עצמו, כלפי עצמו, הוא לא לגמרי בטוח האם כדאי להיות זהיר, לא כדאי להיות זהיר. לפעמים יש שני מרגיעים שאומר, כן, כדאי להתאמץ, כדאי להשקיע, ואז הוא אומר לעצמו, לא, לא כדאי, בכל מקרה בסוף לא יוצא מזה דברים טובים. ואז יש שני מרגעים של מוטיבציה ותנועה קדימה, אבל אז ישנם גם רגעים של הימנעות ותחושה שאולי כדאי לא לנוע קדימה, לעצור. ואז המקום הזה, האדם הוא נמצא במה שנקרא תחושה אמביוולנטית. תחושה שהיא דוערכית, מצד אחד כן כדאי, מצד שני לא כדאי. אבל כל אדם סובל מהספיקות האלה, לא בטוח בעצמו. ואז מגיע הזמן, מגיע הרגע שבו האדם רואה את האחר המצליח, הוא מקנה קצת, הוא אומר, רגע, למה הוא מצליח? אני לא מצליח, רגע, איך הוא התגבר על הפחדים? איך הוא עשה? איך הוא יזם? אבל אז אותו אדם נכשל, אומר עצמו, או, ברוך השם. ואז המקום הזה הוא נרגע. למה? לא כי כל כך חשוב לו הכישלון של האדם האחר, אלא יותר כיוון שהוא מקבל אישור שהוא אדם בסדר, טוב שהוא לא השקיע, טוב שהוא לא יתאמץ כל כך הרבה. ולכן האדם יכול להיות שמח, לכישלון של האדם האחר. ניגע בעוד שאלה, למה הורים לחוצים מגיבים בעצבים? אדם לחוץ זה אדם שהוא בכוננות, זה אדם עם פחות סבלנות, ולכן הוא מגיב ביותר לחץ. אדם שמגיב ביותר לחץ זה אדם שנמצא בסיטואציה כזו שהוא מרגיש שהוא צריך כל הזמן לחפש איך יכול לשרוד. הוא מרגיש יותר מאוים, לא מאוים גופנית, אבל לפעמים מאוים נפשית, או מאוים באיזון של המשפחה. לדוגמה, יש אי סדר הבית, הילדים לא מתפקדים כמו שהוא מצפה שיתפקדו. הוא מרגיש איזשהו איום מסוים על האיזון בשגרת החיים שלו. זה אדם לחוץ. אז הוא מגיב בכוננות, אז הוא ממצא בכוננות יתר. אדם כזה, היות שהוא בכוננות יתר, אז הוא עם פחות סבלנות, ולכן הוא מגיב ביותר לחץ. במילים אחרות, מכסת הסבלנות שלו פוחתת. חוץ מזה, בזמן הזה הוא גם מפרש דברים בצורה שלילית יותר ממה שהם באמת, ולכן מהמקום הזה הוא מגיב בצורה פחות פרופורציונלית, ולכן הורים לחוצים, ובכלל אנשים לחוצים, הם מגיבים ביותר עצבנות, כי ריבוי העצבנות הוא מגיב מריבוי ההתגוננות, תחושה שאני צריך להתגונן, וריבוי ההתגוננות מגיע בגלל התחושה שעכשיו אני צריך להתמודד עם איזושהי תחושת איום. כאן מגיע תורתנו לסיומה, נבקש להתפלל לרפואת התינוק, אריאל שמואל בן שרה, שזקוק לרחמי שמיים מרובים. תודה רבה למנדי אור, לאשר גייבר, לכם המאזינים. היו ברוכים.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.